go.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
כן, שלום לכם, מאזינים יקרים, ותקבלו בבקשה במחיאות כפיים סוערות את אריה מליניאק.
די.
להפך, עוד.
את עושה לי פדיחה כל יום פה בשידור, לא כל יום, השבוע אנחנו קצת נפגשים כמעט כל יום.
זה לא פדיחה, להפך, אני מחממת אותך שתרוץ על הקווים במגרש, כאילו אתה בכדורסל.
עליתי. עליתי
למגרש. אוקיי, וכשעלית למגרש, מה ראית?
בקטנה, לא אגזול את זמנך.
במובן שלו, בטח יש הרבה דברים מאוד
רחבים. זה עניין, את יודעת, עניין איזוטרי.
אוקיי.
הוגש כתב אישום נגד ראש עיריית אור עקיבא לשעבר, יעקב אדרי. אני לא מכיר את הפרטים. שוחד, את יודעת, סיפור מאוד נפוץ. דרך אגב, ראשי ערים רבים, ובכלל שציבור גם זוכו. וחלקם לא הגישו אפילו כתב אישום נגדם.
אבל סחבו את ההליכים.
כן. משום מה יש איזה בז כזה, שראשי ערים הם, בוא נגיד ככה...
סטיגמה.
בדיוק, כן, סטיגמה, אבל איך אני אגיד, מושחתים בלי לשון הרע, בלי דיבה.
לא, שאולי כאילו פחות...
בוא נגיד, הם מועדים לפיגוע.
אוקיי, יפה.
ואני, דרך אגב, מאשים את האחור, לא את האחבר. משהו דפוק פה בשיטה עם ככה בראשי ערים בצרות.
צריכים לקצר קדנציות, ונתתי לך את הפתרון. כן, הלאה.
זה בטוח. עכשיו מה... למה אני מקשר את הסיפור של כתב האישום נגד יעקב אדרי? בדיוק עכשיו. בוא נגיד ככה, אין לו מזל. כי אם היום היה הסיפור שלו, הוא יכול היה לקחת מה שהוא רוצה ממי שהוא רוצה.
לא היו מדברים איתו.
לא רק זה, היה מקבל להדליק משואה בתור...
מי שלקח הכי פחות.
הכי פחות, כן. כל, זאת אומרת, אתה רק צריך שמישהו יגיש נגדך כתב אישום, ואתה יכול לקבל מיליונים. זה חוק השוחד. האנשים האלה הולכים להשאיר אחריהם חורבן. בישראל. את כל מה שבנו פה, תשכחו.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על הפשרה, אנחנו תכף נרחיב על זה ממש, אבל איך נאמר, לא מתרשמת, הדולר לא מתרשם, אף אחד לא מתרשם, אתה יודע מה? עייפתי מהפרטים, כן יהיו שני שופטים, לא יהיו שני שופטים, כן יהיו...
לדעתי אף אחד לא מבין בכלל מה...
אף אחד לא מבין, ואת יודע מה? תסיימו את זה לכל הרוחות כבר, תקשיבו, הכלכלה... נמצאת באחד מנקודות השפל שלה. היום הדולר התחזק לרמה הכי גבוהה מזה 4 שנים, אלוהים אדירים. זה אומר שנגיד יעלה את הריבית ב0.5%. זה אומר שהמשכנתות יעלו. זה אומר שהמחירים בסופר יעלו. אלוהים אדירים, חברי כנסת, משני הצדדים, אנשים, תרגעו, עזבו אותנו עם אמא שלכם. רוצים פסח שנוכל לקנות בסופר.
לא נעים לי להגיד לך, אבל אלה הדברים...
לא מעניין אותם.
לא, אלה הדברים הפחות חשובים. מכיוון שנפער פה שסע, שתעלי את הדולר, תורידי...
מה אתה מבלבל את המוח? אנשים לא יוכלו לקנות בסופר, אריה, מה אתה מדבר?
יש דברים יותר גרועים מזה שאנשים לא יוכלו לקנות.
שתהיה רפורמה.
איזה רפורמה? פה אנשים יקו ויראו אחד בשני. את מדברת איתי על סופר.
לא, יהיה להם כוח לראות, אם לא יהיה להם מה לאכול. טוב, בבקשה. מה בתוכנית?
נרגיע.
כן, יאללה.
המשבר הפוליטי סביב הרפורמה המשפטית ממש לקראת הכרעה. באופוזיציה דחו את המתווה המרוכח כמובן במרכאות שהציגו ראשי הקואליציה, ולפיו נציגיה יוכלו למנות שני השופטים הבאים בבית המשפט העליון. אנחנו נדווח מישיבות הסיעות בכנסת ועל ההשלכות הכלכליות של המשך המשבר. דוקטור רון תומר יהיה עורך התוכנית. יוזמת חקיקה חשובה לטיפול באלימות הכלכלית נדחתה אמש על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה. תשמעי, זה שערוריה שאי אפשר תאר. החוק הזה כבר עבר בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת. שוב יאלץ להתחיל את כל ההליך מההתחלה מאישור מקדמי, וזה יתחיל רק בעוד שלושה חודשים. מתחילת השנה נרצחו 6 נשים בידי בני זוגן. תמר שוורץ, מנכלית עמותת רוח נשית, ידבר איתנו על ההתמודדות מול האלימות הכלכלית, ואת הרי מה מעניין אותך? כמה יעלה עוף לפסח?
כן, זה לא רק מעניין אותי, זה מעניין את עם ישראל, יקירי.
אז למה מחירי העופות? אני אגלה לך. למה מחירי העופות מתייקרים לקראת פסח? האם אנחנו בכלל צפויים למחסור בעופות שבועיים לפני ליל הסדר? על זאת ועוד, כפי שנאמר, ככל שיותיר לנו הזמן.
איפה הכסף העורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, ועל השידור שקד וולפין ובדיגיטל. דוד זבולוני, מיכל קדוש ומאורתה, ואנחנו פותחים בכותרות. ברקע ניסיונות לפשרה על מתווה החוק לשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, מזנק היום הדולר מול השקל במסחר מול הבנקים וחוצה את רף השלושה שקלים ושבעים אגורות. יוסי פריימן, מנכ״ל בית ההשקעות פריקו, אומר לאיפה הכסף כי המשקיעים הזרים והישראלים חוששים מהשלכות הרפורמה המשפטית.
חלק גדול מהמשקיעים שאנחנו רואים אותם שעושים פעולות כרגע זה יותר משקיעים שהשפיעו באג"ח עם ישראלים, והם מעדיפים לצמצם את החשיפה. הישראלים שקונים מט"ח מנגד זה אותם אלה שחוששים שההשלכה של המדיניות הנוכחית תהיה פיחות חד, האפשרות שבעצם אובדן השליטה והיכולת של לקבל תמונה ברורה לגבי המסחר במט"ח בשוק המקומי. מנגד אחרים חוששים שהשינוי שיכול לחול בבית המשפט יפגע בזכויות הקניין הרוחני שלהם, ולכן גם הם מעדיפים לגדר את עצמם ולהגן על עצמם.
בבנק ישראל שוב מזהירים מפני השלכות הרפורמה על עצמאותו של הבנק. דוקטור זיו נאור, מנהל היחידה הכלכלית בבנק, אמר היום בוועידת התעשיינים כי אסור לפגוע ביכולתו של הבנק להתמודד עם עליית האינפלציה.
אם אנחנו מסתכלים ספציפית על העצמאות של בנק ישראל, אז אחד מהדברים שאנחנו רואים זה הצעות רבות של חקיקה, שכרגע אולי ההשפעה המרכזית שלהם זה במובן מסוים לקעקע את היכולת של בנק ישראל לשלוט על הריבית בהתאם לתנאי השוק ובהתאם לאמונה שלו של מה נכון לעשות. ככל שלא ניתן יהיה להשתמש בכל המנגנונים שבהם הריבית מועברת או מתומסרת לתוך הכלכלה, היעילות של המנגנון הזה ייפגע ויהיה צורך להעלות את הריבית ככל הנראה בצורה חדה יותר.
כן, אנחנו כמובן מדברים על מנהלת היחידה הכלכלית בבנק ישראל, דוקטור זיו נאור. הנהגת ההורים הארצית מאיימת להשבית מיום רביעי הקרוב את הלימודים בבתי הספר התיכוניים במחאה על הנזקים הנגרמים לתלמידים בעקבות עיצומי ארגון המורים. אודלה שנדורף, חברת הנהגת ההורים הארצית, מצבירה.
הורי ישראל, נמאס להם שלא רואים את הילדים, נמאס להם שלא מתחשבים בילדים, נמאס להם שעושים הכל על גב הילדים. אנחנו קוראים קריאת השכמה למשרדי הממשלה, למשרד האוצר ומשרד החינוך, להתערב מיידית בעיצומי המורים. לא יעלה על הדעת שכל כך הרבה זמן, יש כל כך הרבה סחבת במסע ומתן מול המורים, והנפגעים היחידים זה הילדים שלנו, אלה שצריכים לגשת לבגרויות הקיץ. ואנחנו גם קוראים למשרד החינוך, שפר את מתווה הבגרויות החדש, לא נותן מיומנות לילדים. זה לא המתווה ולא הרפורמה שמדינת ישראל זקוקה להם.
חשש למחסור כבד בעופות ובשר, המפעלים והמשחטות בצפון הארץ מתריעים כי המסוף לפינוי מי תמלחות הקולט את המים לאחר פעולות השחיטה, ייסגר בשבוע הבא בהוראת המשרד לאיכות הסביבה. המסוף החליפי שכבר הוקם, טרם הופעל, והמשמעות המיידית, אומר לי אור שטראוס, מנהל הטיפול של משחטה טרי וחלק 2, היא סגירת המפעלים והפסקת השחיטה.
מבחינת המשחטה זה נזקים של מיליוני שקלים. מבחינת האזרחים זה אומר שבעצם כל המשחטות שמפנות את המים לאתר לא יוכלו לשחוט. בעקבות זה יהיה מחסור מאוד גדול של עופות בכל הארץ. גם המחירים בכל הארץ יעלו בצורה מאוד דרמטית.
כן, עד כאן הכותרות. אנחנו מתחילים. כן, אנחנו רוצים לומר ערב טוב לאנה ברסקי, כתבת מדינית של מעריב, מה העניינים?
שלום שלום, ערב טוב. סוער כן. בשבציית הליכוד.
מה קורה שם?
ככל הנראה מתקיים דיון סוער ולא פשוט, בעיקר סביב ריכוך של מתווה להרכב הוועדה למינוי שופטים, ויותר, אני חייבת לציין שיותר משעה הדיון כבר מתקיים, והדיון מתקיים בפורמט סגור ומצומצם. היועצים של חברי עשייה התבקשו לצאת החוצה, ואני לא בטוחה גם שהטלפונים הנעדים הפעם הושבטו לצורך האי-הקלטה של מה שקורה שם בפנים, ואני שומעת מאלה שיצאו מהדיון, כי הוא צפוי להימשך לפחות עוד שעה. ובואו, באמת יש להם במה לדון.
אז בואי תגלי, בואי תגלי, לפחות תאריכי, כי לא כולם יודעים, אנחנו לא יודעים מה קורה בחדר סגור. אבל לפי מה שמודלף, או מה שאני קורא, אני מבין שיואב גלנט הוא כאילו מחזיק את האצבע בסכר, או כך לפחות נרמז שהפשרה החד צדדית, כמו שמתגבשת, לא תסביע את רצונו, הוא פשוט יצביע נגד. זה הגיוני?
זה נשמע די הגיוני, לצורך העניין זה גם משמש את בנימין נתניהו, שהוביל בעצם לפשרה ולריכוך, לפחות ברמה הצהרתית, אבל בפועל אני כן שומעת קולות, לא רק מצדו של שר גלנט, אני שומעת קולות מכמה וכמה מחברי סיעת הליכוד, מעטים גם התבטאו בפומבי, כמו יולי אדלשטיין, כמו דני דנון, אבל אני חושב שאחרים, והם ממש ממש לא מעטים.
אז אנא בואי נקשיב רגע יחד לדברים שאמר היום חבר הכנסת אלי דלל בוועידת התעשיינים.
הרפורמה היא חשובה, אבל צריך לדעת איך לעשות אותה, ואני מפה רוצה לצאת בקריאה, לעצור הכל, לשבת ולהידבר גם עם אלה שלא רוצים להידבר. אני קורא מפה, וזה מה שאני אומר גם בישיבת סיעה היום, לעשות הפוגה, לעשות מסע ומתן עם עצמנו זה לא דבר נכון, לרקח עם עצמנו זה לא דבר נכון. אתה לא עושה הצעות מחיר לעצמך, אתה רוצה לשווק את הדברים.
האם זה מסמן איזה טרנד שחברי ליכוד יותר פשרניים מתחילים להשתחרר מאימת הפריימריז ו...
מאימתו של המנהיג?
להפך, אני חושבת שדווקא האיום הפריימריז הוא זה שדוחף. כי הבוקר חברי הליכוד קמו לסערה רבתי בקבוצות הפנימיות של חברי מרכז הליכוד. הזעם, הכעס, אני ראיתי, אני חושבת, עשירית, אם לא פחות מההודעות ששלחו חברי מרכז, אותם חברי מרכז, בסופו של דבר הם כן בוחרים את חברי הסיעה לעתיד, והם כועסים והם זועמים והם אומרים שמדובר בקנייה ולא מדובר בשוק ריכוז. ונשאלת השאלה בקרב רבים מהם, למה סבלנו וספגנו ביקורת והפגנות במשך 3 חודשים?
כי את יודעת, את יודעת מה צריך הנה לסיום, אם יש לך איזה משפך, את יודעת, להשקות עציצים, כי זה פחות או יותר איך שמתייחסים שם לחברי המרכז, חברי הליכוד, זאת אומרת, הם כולם סטטיסטים באיזה סרט פרוע שרץ קדימה. אנה ברסקי, כתבת מדינית במעריב, תודה רבה.
תודה חברים.
כן, ובאותו עניין, באותו עניין נמצא איתנו דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים ויושב ראש נשיאות המעסיקים, מה העניינים?
אנחנו תעשיינים וממש לא רוצים להיות תעשיית טייסים, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד.
אני אמרתי טייסים? טוב, קודם כל...
אל תפליל את כל הטייסים.
קודם כל, בוא.
אני מאוד מעריץ את
הטייסים,
במיוחד בחיל
אביב. אמרתי טייסים?
אנחנו
תעשיינים,
אנחנו נשואים פה
בקרקע. אמרתי טייסים. טוב, לא נורא, טייסים זה גם טוב. רון, היום אתה אומר דבר ככה שצד את אוזנינו בוועידת התעשיינים. אתה אומר שלא רק חברות הייטק מתחילות להעביר כסף ואולי עובדיהם יוצאים לרילוקיישן, אלא גם מפעלי תעשייה מתעניינים בהוצאת העסקים שלהם מישראל?
אני דייק, אנחנו נמצאים בשנת 2023, שנה שיש בה משבר כלכלי עולמי ומדינות רבות מכל העולם, מאירופה, מאסיה, מנסות למשוך אליהם פעילות כלכלית כדי לבוא ובעצם לדאוג לכלכלה שלהם. ויש חיזורים אחרי כולנו כבר לא מעט זמן, ותעשיינים ישראלים הם ציונים ובאים לעבוד ולהיות פה בארץ. אבל כן, אני מתחיל לשמוע יותר ויותר שאלות ופניות של הדעת ולהבין אם אנחנו מכירים אנשי קשר. עכשיו, אני נשיא התאחדות התעשיינים בישראל, אני לא נשיא התאחדות התעשיינים בפורטוגל ולא באיחוד האמירויות. המטרה שלנו לשכנע אותם להישאר פה בארץ. אבל כן, יש פה איזשהו סנטימנט שזה עוד לא הזזל, אז זה נפעל, זה תהליך. זה
אבל למה רוצים, אתה יודע, רון, אני לא מבינה, למה הם רוצים לעזוב? בגלל המשבר העולמי, או שמה בגלל המחאה שמתרחשת כאן מתחת לאפם, והם חוששים לעסקים שלהם?
אני לא רוצה להיות בוחן לב וכליות של כל אחד, אבל אני אומר, כמות הפניות גדלה.
רון, בוא.
כמות החיזורים גדלה. עוד דבר שגדל, וזה אחד הדברים שגם מחזיקים אותי לא פחות, לא מעט תעשיינים פונים אלינו ואומרים, כל המצב יותר אי שקט במקומות העבודה. אם עד היום מקומות העבודה, רוב המקרים היו חסינים, היו חסינים במלחמות, היו חסינים בסכסוכים פנימיים אחרים, כשהיה סכסוך ההתנתקות בין צד לצד, שהיה את המחאה של הקהילה הערבית, ואחרים, אז לפחות אני אומר עוד פעם, היה שקט במקומות עבודה, ומדברים איתי לא מעט תעשיינים ואומרים, המקומות לא רגועים.
אתה ממש דיפלומטי, אני חייבת לומר, אתה לא, כן, טיפה דיפלומטי, בוא, אנחנו לא יכולים להתעלם מהפיש בחדר.
אז אולי תגידי מה את מצפה ממנו שיגיד.
מה אני מצפה ממנו שיגיד? מה שכולם אומרים, ומה שאנחנו מבינים שהמהפכה או הרפורמה המשפטית הזאת פוגעת בכלכלה ופוגעת בעסקים, נקודה.
אז בוא, תשאלי אותי מה דעתי, מה דעתי?
מה דעתך?
על הרפורמה הפיננסית. בוא נלך לפה, אז קודם כל אין ספק, המפעלים עוד לא עוקרים מפה ויקח זמן, אבל התהליך הזה פוגע לחלוטין ביחד של כולנו, ומדינת ישראל, החוזק כמעט היחידי שלה, גם בתעשייה, גם בכלכלה, גם בחברה וגם בביטחון, הוא הביחד. כשהביחד נקרא, ואת האינדיקציות האלה אני רואה, אז אני בהחלט מודאג לעתיד הכלכלה ולעתיד העבודה המשותפת.
דוקטור תומר.
אני אגיד דבר אחד. בסופו של יום, אני חושב שכבר כולם, שמעתם קודם, ציטטתם את אלי דלל, חבר כנסת מקסים, מהליכוד, שאמר את זה בכנס שלנו. וציטטתם אחרים שדיברו על זה גם, וגם ניר ברקת קרא להידברות, וגם חברת הכנסת סילמן קרא להידברות, וגם השר בן צור קרא להידברות, כולם היום בכנס.
וכולנו בעד להידברות, כולנו.
אנחנו לא יכולים לדבר, עכשיו אני אגיד לך דבר אחד.
רגע. תרשה לי לדחוף, אני מנסה, כי הרי כולם מכירים, זה לחלק נשמע כסיסמאות, ולחלק מדברים מדם ליבם באמת. אבל אני רוצה להיות פרקטי, כשמדברים על להעביר עסקים מכאן לחול, זה לא להעביר כסף, 5 מיליארד, אני לא יודע, לאיזה בנק. פה מדובר על להעביר, המצב בחול היום לא פחות קשה מה שכאן, אם לא יותר. השאלה באמת, עד כמה הרפורמה באמת יכולה לפגוע, עלולה לפגוע בכלכלה, תסביר לי פרקטית.
אז אני אומר עוד פעם, זה תהליך, והתהליכים האלה לא קורים מחר, ולכן אני יודע לעצור עכשיו ולעשות אותם בשום שכל, עד שום אסון לא יקרה, כי אנחנו חברות תעשייתיות לא עוברות תוך יום וגם לא תוך חודש. אבל עצם זה שיותר אנשים פונים ומבררים, מספיק שמישהו יתרחב, במקום לבנות את קו ייצור פה בארץ, יבנה קו ייצור בפורטוגל, גם אם הוא לא יעקור כרגע את המפעל מארץ, זה נזק לישראל. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, ואתה יודע, עליתי היום לדבר בפני ועידת התעשייה, 700 תעשיינים בקהל, לא תכננתי את הדברים שלי ב-100% מראש, ומעבר כל הדיבורים על הידברות, פתאום חשבתי על דבר אחד, הרי בסופו של יום כולם מבינים שהרפורמה כנראה עוד לא אפויה ב-100%, מישהו קרא לה סופלה, כי סופלה הוא חצי אפוי, היא לא אפויה ב-100%, יש ויכוחים לכאן ויכוחים לשם, דווקא החוזק של החזק, אם השלטון חושב שהוא חזק, טוב. אם הקואליציה חושבת שהיא שולטת, היא יכולה לעשות רון. את הג'סטר הפשוט, אנחנו ערב פתח, רון. ולהגיד דבר נורא פשוט, בואו נמתין, ניתן לנו 2-3-4, לדבר כרגע במהלך תקופת הפסח, הצלחנו לייצר הידברות, ואני בטוח שאם יצליחו, נגיע בסוף
לרפורמה. יש לנו ממש בהסכמה. חצי דקה, ואני רוצה להבין מדוע התעשיינים, בניגוד להייטקיסטים ולטייסים שהזכרת קודם, לא מסוגלים, או שלא רוצים, או שאתה לא רוצה, כדי לא לתפוס צד, להגיד חבר'ה, המצב הזה, הרפורמה הזאת, עשויה לפגוע לנו בזכות הקניין, עשויה לפגוע לנו בניהול העסקים שלנו, מה הבעיה להגיד את זה? מה הפחד?
אמרתי דבר, אין פחד. אמרתי דבר אחד ואני חוזר ואומר על עם מפורר הוא לא עם שטוב לעסקים. ואמרתי שאנחנו מפוררים את העם, אנחנו פוגעים בו בהרבה רבדים, בחברה, בביטחון, בכלכלה, וזה לא יהיה טוב לעסקים. אני לא אקרא ולא אצור פה סיטואציה, ועדיין שיבואו אליי אנשים עם כל הכבוד, גם אם אני אוהב את קצב הרפורמה או לא אוהב את קצב הרפורמה, לא יהיה סוכן של להעביר מפעלים לחול, נהפוך, אני אנסה לשכנע אותם מתוך המפעל הציוני להישאר בישראל כמה שיותר, ובמקביל את כל אלה ששואטים לרפורמה, לקחת רגע אוויר, לדבר עם כולם, שכולנו ביחד נשמור על הביחד, כשיהיה ביחד נמצא את הפתרונות כמו שפתרנו בעבר.
תודה, ליאת, אני אתן לך ציטוט מגדול הדור, מייקל ג'ורדן, ששאלו אותו למה אתה לא תומך במועמד הדמוקרטי בצפון קרוליינה, הוא אמר מה לעשות, גם רפובליקנים קונים נעלי ארט ג'ורדן.
רון תומר, תודה.
זה לא הסיבה, זה משפט יפה של ג'ורדן, אבל זה לא הסיבה.
תודה רבה, רון תומר.
תודה,
אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים מיד. אנחנו חוזרים עם נושא מרתיח, פשוט מרתיח. ועדת השרים לחקיקה דחתה את קידום הצעת החוק למניעת אלימות כלכלית. שלום לתמר שוורץ, מנכלית עמותת רוח נשית, מה העניינים?
שלום ליאת רון, ואני מאוד שמחה שאת פתחת בזה שזה מרתיח אותך, כי גם אותי זה מאוד מרתיח.
אפילו אריה רותח פה בצד.
אבל היא לא התייחסה אליי, אני לא מתערב.
תמר.
לא הצגת את עצמך בהתחלה.
את צודקת, נעים מאוד אריה מליניאק.
נעים מאוד לשמחם, כן.
תמר, בואי תספרי לנו את גלגולו של החוק הזה ככה בקצרה.
כן, אז באמת מרתיח מאוד. 8 שנים שאנחנו מנסות לקדם חוק, שהוא לא ימין ושמאל, והוא גם לא חוק מגדרי, הוא רק רוצה שכל מי שנפגע, בין אם גבר או אישה, בין אם הוא ימני או שמאלני, מכל העדות מה שנקרא, אם הוא נפגע מאלימות כלכלית, כלומר שבין הזוג או השר, בדרך כלל זה גברים כלפי נשים, לכן אני אשתמש במילים האלה, אבל גם גברים יכולים לצבוע לפי החוק הזה, או השר עליה להשתמש בכרטיס אשראי ובצ'קים ומנע ממנה גישה לחשבון הבנק, או עשה חובות שהיא לא עשתה בכלל וכעת היא צריכה לשלם, אותו אדם יוכל להגיש תביעה אזרחית לבית משפט כדי להשיב את הגזל שנגזל ממנו. מה יותר בייסיק מזה? היום חוק אלימות במשפחה אומר שאפשר רק אלימות פיזית או מינית במשפחה. אין דבר שזה אלימות כלכלית במשפחה, ולצערי, ב-20% מהמשפחות יש גם אלימות כלכלית בתוך המשפחה.
אז בואי נחלק את זה לשניים. ניקח דוגמה שלאישה אין כרטיס אשראי, כשהיא קונה אז מהחנות מתקשרים לבעלה שייתן מספר אשראי, זה דוגמה, או אין לה צ'קים, נכון. עכשיו רגע, ברור,
זה השלב, זה לחם ותרופות.
רגע, אנחנו מסכימים, בואי, הבעיה ידועה עכשיו, או לפחות חשוב לדבר בשביל שהיא תהיה במודעות. עכשיו נניח שהחוק הזה יעבור, אוקיי, ובית משפט יוציא צו למניעת, איך שיקראו לזה, אלימות כלכלית. יש שני צדדים למטבע. אחד, לאלץ את חברות האשראי, למשל, לאפשר את המידע ואת הכרטיס לאישה. והדבר השני, בעלה, זה שמטיל עליה את האלימות הכלכלית, איך החוק מתייחס אליו?
אז השופט יגיד, קודם כל אני רוצה להגיד שזה מאוד מורכב, היא תצטרך להוכיח את זה, כן? למשל, גם אם החובות לא שלה, היא תצטרך להוכיח איך בתקופת זוגיות היא לא ידעה על החובות. קודם כל, זה לא פשוט, זה לא, היא באה, אומרת, יאללה, מיד הולכים איתה. זה אני אומרת לכל אלה שמפחדים מתלונות שם, זה מורכב להוכיח. אבל אם היא תוכיח את זה, או בן הזוג יוכיח שהוא נפגע כלכלית, אז השופט יורה לבן הזוג הפוגע, ברגע זה אתה מאפשר לה להוציא כרטיס אשראי, או זה צו בית משפט, כמו ששופט יכול להטיל עליך כנס, כמו שהוא יכול להחליט שתלך לכלא, שופטים מחליטים כאלה דברים, ואם אתה לא מקיים את ההחלטות שלהם, גם זה קורה, זה ביזיון בית משפט.
אוקיי, עכשיו בואי כמובן בכמה משפטים, מה קורה עכשיו? זאת אומרת, מתחילים את ההליך כי אין רציפות, נכון?
זהו, מה שבדיוק, מה שכל כך מרגיז, זה שב-2020 זה כבר עבר ועדת שרים, ועבר קריאה ראשונה, ואז היה בוועדת חוקה כהכנה לקריאה שנייה, ואז זה נעצר. למה? היו בחירות אחרי זה, אז זה מיד נעצר, ועכשיו את כל מההתחלה, את מבינה, זה כמו המשחק הזה שסולמות וחבלים, שאת כבר מגיעה דקה לפני הספרה 100, ואת כבר הולכת לנצח את המשחק, ואז החבל מוריד אותך למטה חזרה. זה כל כך
מתסכל
הסיפור הזה.
כן, את כל כך צודקת, ולזה כמובן מצטרף חוק האיזוק האלקטרוני שכבר עבר, אבל אף אחד לא מממש אותו. תמר שוורץ, מנכלית עמותת רוח נשית, מודים לך מאוד על הדברים.
תודה לכם, תודה רבה.
תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות שווים. כן, ככה אריה, אני מבשלת לך פרגיות בשזיפים.
מרק עוף.
כן, מרק עוף, ונשאל את מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות, כמה זה יעלה לי? שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
30% עלייה. כן, 30% עלייה בממוצע, 25-30% מאז ינואר. למה מחירי העוף קפצו בצורה, זינקו בצורה לא נורמלית כזאת? מה קרה?
ליאת, אני אמרתי גם בוועדת כלכלה, ואני אומר גם לך ולמאזינים. ככל שתגידו שזה מתייקר, זה יתייקר. לא שאתם אשמים, אבל זה תהליך שיוצר את עצמו, זה דינמיקה שיוצרת.
איזה דינמיקה? איזה דינמיקה? היום אתה משלם 75 שקל על קילו של פרגית, מי יצר את זה?
לצערי, כבר חודש מדברים על עלייה צפויה של מחירי העוף, וזה מה שקורה. אין שום סיבה.
למה?
מה זה אין שום סיבה? הציבור השם, התקשורת השמה, לא הבנתי.
אז בואי, את שואלת אותי כארגון מגדלים, אז אין שום סיבה לעליית מחירים כזו מטורפת, כי העופות בלולים, הלולים מלאים בעופות, אין מחסור, יותר מכך. השנה בהשוואה, בשלושה שבועות שלפני פסח, בהשוואה לשלושה שבועות שלפני פסח של אשתקד, אנחנו הכנסנו כמעט 15 מיליון עופות אל הלולים, שנה שעברה הכנסנו פחות מ-14.5. זאת אומרת שעופות לא חסרות, לא חסר לנו עופות בלולים.
אז מי השם?
אז איך המחיר עולה?
מי שקובע את מחיר הבשר במדף, זה הרשתות. את הרשתות
הראשון אחד
הכסף.
אז בואו, בואו.
לא אותנו מגדלים.
מוטי, מוטי.
בואו נדבר, כן, בואו נדבר על עוד משהו.
אוקיי, תשמע, אני אגיד לך מה מדאיג אותי. יש מתקן לפינוי של מי תמלכת שאתם משתמשים בו למשחטות, והמתקן הזה הולך להיסגר, בלי זה אתם לא יכולים לעבוד, והמתקן ייסגר שבועיים לפני פסח, מה שאומר, בגלל ויכוח בין משרד הכלכלה למשרד האיכות סביבה, תסביר לי את הבעיה ואת הפתרון.
אז קודם כל, במדינת ישראל יש שני מתקנים, לפינוי של תמלחת, של מים עם מלח שנוצרים בתהליך הכשרות במשחטות. בצפון, המשחטות בצפון, אוף הגליל, אוף טוב, מילו אוף, זוגלובק, מפנים לעלה. עלה זה מתקן שמפנה את המים, המלוחים למרחק של כשני קילומטר מחוף הים.
מה הפתרון?
שנייה.
אין לנו זמן.
זה השפדן. השפדן הוא לדרום. הפתרון קודם כל, שמשרד הכלכלה צריך להורות, ומשרד להגנת הסביבה צריכים להורות, לעלה להמשיך לדבר איתם, לראות איך
דואגים... בקיצור, אין לנו זמן לרדת לרזולוציות האלה. אנחנו מדברים על זה שמשרד הכלכלה צריך למצוא את הדרך... רגע, אני מנסה לתמצת את זה, כי אין לנו זמן. אני אומרת שהמדינה צריכה למצוא פתרון לפינוי התמלחת הזאת. אנחנו מכיוון שאנחנו קצרים בזמן, כן, אם לא, ומה יקרה אם לא, במשפט.
עוד שבועיים, שלושה, תדברי איתי ותגידי לי מדוע זה עלה ב-100%. אבל אני אומר לך, שלא ישחטו, כשהמשחטות יהיו סגורות, כי לא יוכלו לעבוד, ולא יהיה בשר עוף, אז יהיה חוסר בבשר, ואז זה באמת יעלה. אין מחסור.
זה לא באמת יעלה, אני מצטערת מוטי, אני חייבת להגיד לך שלא רשתות השיווק הם השמות, אלא המתווכים השמים, אבל זה לסיבה אחרת. מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות, תודה רבה רבה לך. אנחנו חייבים להיפרד, אנחנו יוצאים לפרסומות, תודה רבה. ערב טוב לאורי גרינפלד, אסטרטג ראשי בפסגות, מה נשמע?
ערב טוב.
כן, הדולר, בוא נתחיל איתו.
כן, אז הדולר התחיל את היום במהלך אחד, ראינו כבר אותו נוגע ב-3.7, אבל בינתיים במהלך היום סך הכל נרגע, ואנחנו מסתכלים היום עכשיו על הדולר, אנחנו ב-3.67, עלייה של בערך 0.4% מהפתיחה, לא איזושהי דרמה גדולה.
האירו גם מתחזק.
האירו מתחזק כמעט באחוז מול השקל, בעיקר בגלל ההתחזקות של האירו מול הדולר עצמו.
ובורסה?
זה מהלך שקורה בעולם, פחות משהו שקשור לישראל.
צבע הבורסה?
בבורסה אנחנו רואים עליות שערים, אפילו אפשר להגיד עליות חדות. תל אביב 35 עולה באחוז 3, תל אביב 90 עולה באחוז נקודה 9. יפה. מה שמתחבר לנו לעליות שאנחנו רואים בעולם, עוד פעם, בבוקר השווקים החלו בירידות, בעיקר באירופה ראינו ירידות שערים, מה שכמובן השפיע מיידית גם על השער חליפין, אבל משעות התוריים המוקדמות, השווקים חזרו לעלות, כנראה בגלל קצת ירידה של הפחד ממה שקורה עם הבנק קרדיט סוויס, שהולך להירחש על ידי UBS, ואנחנו רואים את ה-S&P עולה ב-0.7%, הנאסד"ק, סביב רמות הפתיחה, מדדים באירופה, שימו בסוף בעליות שערים, סך הכל יום חיובי אפשר להגיד בבורסה.
אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי בפסגות, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה רבה.
תודה, תודה, וגם רוצים להודות לצוות. רוצה?
אני במתח.
כן, תודה רבה לעורכת שלנו יאלה ילון, למפיקה מלי בנימינוב, על השידור שקד וולפין, אוקיי? ובדיגיטל דוד זבולוני, מיכל קדוש ומאור רטה.
איך UBS גנבו לי את קרדיט סוויס.
רצית?
הייתי ככה, ככה בשביל לסגור.
לתת 10 אגורות.
כן.
כן, אבל אולי לבן יש 10 אגורות בשבילנו, אריה, דן, לא.
תקשיבי, אני מכיר את מלינק איזה 35 שנה. הוא תמיד נותן הצעה טיפה יותר נמוכה, רק בשביל הפריים הזה, שאחר כך הוא יגיד שהוא כמעט היה בעלים של קרדיט סוויס.
אז יש לנו מידע פנים בשבילכם, קנו עופות לקראת פסח, לא יהיה.
מלאו את הפריזר היטב.
ויהיה גם מחסור בקרפיונים.
יפה.
וביצים, שיהיה לכם שידור נעים ומענה.